ומאיפה למדנו כבוד התורה וכבוד חכמים? מה זה כבוד התורה גם? איך צריך לכבד? יש במסכת יומא סוגיה מאוד מעניינת שם בדף נון ג'. הגמרא אומרת, הלכה, תלמיד הנפטר מרבו, כלומר, תלמיד שעוזב את רבו, רבו יושב בישיבה או בביתו, לומד, הוא עוזב אותו ובא ללכת, לא יחזיר פניו לאחוריו. זאת אומרת, לא יפנה לרב את הגב וילך, אלא מצדד והולך. כמו ארון קודש, ספר תורה פתוח, כותל המערבי, כך למדנו, שאדם שעוזב את המקום לא מיד יהפוך בזווית של 180 מעלות ישר עם הגב לדבר הקדוש, אלא מהצדדים, ילך אלכסון. גמרן והראיה שכן היה רבי נעזר נוהג כשהיה נפטר מרבי יוחנן, שהיה עוזב את רבי יוחנן, נפרד ממנו, לא היה מפנה לו את גבו, אלא היה מצדד והולך. שחד מראה ואומרת, היה רב יוסף. רב יוסף, רבותיי, היה סגי נהור. לא היה, כלומר קורא לו מאור עיניים. מאור עיניים, הכוונה, הוא לא רואה בעיניים. אבל רואה הרבה דברים שאנחנו לא רואים. דברים בתורה, היה בקי גדול בתורה. רב יוסף היה גדול מאוד בתורה, סיני. הוא היה רב יוסף, היה סגי נהור, היה מלמד תורה. תלמידו היה רבה. מי זה רבה? רבה זה, אתם יודעים, גאון הגאונים היה. תוספות אומרים, הלכתה כבתי דרבה, זה בתראה הוא. רבה, כל המקום, מקום בתלמוד שאתה רואה, והרבה מקומות בתלמוד נזכר רבה, כמעט יותר מכל האמוראים, זה היה רבה. כיוון שהוא לא מהדור הראשון של האמוראים, אלא שניים, שלוש דורות אחר כך, שכבר קיבל מרבותיו ומרבות רבותיו, וראה את התורה וידע אותה ועסק בה הרבה, אז יודע את ההלכות, איפה ההלכה היא יותר ברורה, יודע, ההלכה יותר ברורה, יותר מוחלטת. זה היה רבה עליו השלום. הוא היה לומד תורה אצל מי? אצל רב יוסף. ורב יוסף סגי נהור. כל פעם שרבה היה עוזב את מקומו של רב יוסף והולך, הגמרא מספרת לנו מה היה עושה, מה היה עושה רבה. היה הולך אחורה, אז הוא לא היה רואה מה קורה. הולך אחורה, מי שהולך, מה קדוש אחורה? עם הגב. הפנים מול הרב, והגב לכיוון היציאה, והוא הולך ברוורס. והבו מנגפן קראי, מתווסן אספקתה דמה. כלומר, הרגליים שלו, קראי זה הרגליים שלו, היו נתקלות שם באבנים, ובאסקופה של ביתו של רב יוסף, והיו מוציאים דם, והוא לא היה מרגיש אפילו. כל זה לכבוד רבו, שלא יפנה לו את הגב, עד כדי כך. אמרו לרב יוסף, התלמידים, אחרי שרבה יצא, ראו דם ברצפה. מאיפה בא הדם הזה? מהרגליים של רבה. הלכו לרב יוסף ואמרו לו, תראה, התלמיד שלך רבה כמה נזהר בכבודך, שהוא הולך, הוא לא מפנה לך את הגב, והוא הולך אחורה, ממנה הוא לא רואה מה יש, והרגליים שלו נפצעות ויוצא דם. שבא אליו פעם שנייה, ברך אותו, אמר לו, יהי רעבה, דתירום ראשי אקולי קרחה, יהי רצון שראשו יהיה גדול על כל העיר. וככה היה, שרבה נעשה 22 שנה רב באותו עיר ומחוזה, נעשה רב מברכתו של רב יוסף. מאיפה? בגלל שהיה מכבד אותו. משה היינו ישוע בן נון, משה רבנו היו לו 70 זקנים, משה ואהרון היה אחיו, בניו של אהרון, כולם תלמידים שלו. מי כולם לא היה רק משרת משה? ישוע בן נון משרת משה, לא היה משה תוך האוהל, בגלל שישוע בן נון היה מכבד את משה רבנו, כבוד מלכים. ללא כחל וסרק, זכה ישוע בן נון שהוא הנהיג את ישראל. הוא זכה, הוא הכניס את ישראל לארץ ישראל, על ידו נעשו הניסים והנפלאות, כיבוש הארץ, חלוקת הארץ, והכל ישוע בן נון. למה? שהיה מכבד את רבו, משה רבנו. כך גם רבה, רבה כיבד את רב יוסף שהיה רבו, תראה לאיזה כבוד זכה. הגמרא אומרת, הלכתה כבתי דרבה, הלכתה כבתי דאביי ביען קדם. יש מאות מקומות בתלמוד, אתה רואה מחלוקת אביי ורבה. אביי אומר כך, רבה אומר כך. הכלל הוא, כל מקום שאביי ורבה חולקים, ההנחה כמו רבה. חוץ משישה מקומות. הלכתה כבתי דאביי, אבל יש אביי גאון בתורה היה, אבל בכל זאת לא נפסקה רק שש מקומות. יעל כגם, סימנם יעל כגם. יוד, עין, למד, קוף, גימל, מם. זה שש מקומות בשס, שההלכה כמו אביי. אבל שאר המקומות הלכה כבתי דרבן. למה? בגלל הברכה שרב יוסף ברך אותו, שהוא היה מכבד את רבו, תראו לאן הגיע. וזה צריך זהירות גדולה, גם לא רק בזה. היום לצערנו גם לא יודעים שבלימוד תורה אדם צריך לשבת באימה והיראה, ברטט ובזיעה, ככה הגמרא בסנהדרין אומרת. כמו בהר סיני, כמו שנאמר, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. מה זה יום אשר עמדת? אתה צריך ללמוד תורה שאתה לומד תורה כמו שהיית בחורב. אלא מה? היום התירו לנו לשבת. הגמרא אומרת שירדה חולשה לדורות. בזמנם כולם היו עומדים, היו יושבים אצל רב, עומדים אצל רב ללמוד 8 שעות רצופות, 8 שעות עומדים, כמו מעמד הר סיני. היום אין לנו את זה, רק קריאת התורה, שכשאדם עולה לספר תורה, חייב לעמוד, הוא לא יכול לשבת ולעלות לתורה. אבל בלימוד תורה, כיוון ששמעתתה בעיית צילותה, כשאדם לומד תורה צריך שיהיה לו יישוב דעת, שיקלוט את הדברים שהרב אומר לו, אז מותר לו לשבת. מספרים על הנודע ביהודה, היה לפני 200 שנה. נודע ביהודה, עד יומו האחרון, כל פעם שהיה לומד, היה עומד. כשהיה מלמד, גם היה עומד. זקן היה מופלג בין 80 שנה, עומד על רגליו ולומד תורה, עד יומו האחרון. כך זה היה אצלם לימוד תורה, כל כך. הרב חידה עצמו מספר, שהוא נסע, היום היה כמו, הוא תייר גדול בכל העולם. היה בטוניס, היה באירופה, הוא פגש את הגאון הפני יהושע, את הגאון רבי נתן הכהן אדלר, את מי לא פגש, כל גדולי אותו דור, פגש אותם עין בעין. אז הוא מספר, הייתי בטוניס והייתי שם גדולי עולם, הייתי יושב ללמוד איתם תורה. אומר, מה הוא כותב שם? גם שהם היו אוכלים טוב, היה להם כוח. הביאו לו שם סעודה בערב, הוא אכל איזה חתיכת חצי רגל של עוף. היה שם לידו חכם אחד, הוא אומר, אכל כמעט חצי כבס. אז הוא התפלא. אז החכם מסתכל עליו מה הוא אכל, אמר לו, כאכילתכם, כך תורתכם. כמו שאתה אוכל, כך אתה לומד תורה. הוא אומר, לא הבנתי מה הוא אומר. הרי שאכל החכם, נמנם איזה כמה דקות, ועמד על רגליו כל הלילה ולמד תורה. ככה היו. וזה לא שענה רבה או חג השבועות. לילה רגיל. עכשיו עמד ללמוד תורה, כל הלילה, לומדים תורה מעומד. כוח היה להם. הם מוסרים נפשם על התורה. למה התורה? אדם צריך ללמוד אותה באימה, ביראה, ברדת ובזיעה. אמרה מסכת שבת אומרת, זה בסנהדרין. סנהדרין אומרת, שמה ביום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, כמו שם היה באימה, ביראה, ברדת ובזיעה, גם כעת שאדם לומד תורה, צריך ללמוד אותה באימה, ביראה, ברדת ובזיעה. למה לא מתוך קלות ראש או בדיחותה ופטפוטים וכל מיני קשקושים, אלא ישב, אם כבר יושבים, היום אנחנו יושבים, לא עומדים, אבל ישב באימה, ביראה, ברדת ובזיעה. מה מסכת שבת אומרת? אמר רב, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו, שם מדובר בסנהדרין, מדובר שאדם לומד סתם, אז צריך ללמוד תורה באימה, ביראה, ברדת ובזיעה, וגם אם לומד לפני רבו. אבל הגמרא מסכת שבת מדברת באדם שלומד לפני רב, שלומד לפני רב ואין שפתותיו נוטפות מור, תיכוונה. זאת אומרת, הגמרא אומרת שישרפו לו השפתיים אם הוא לא מפחד. מה זה נוטפות מור? רש"י מסביר שם שנוטפות מרירות מהיראה מרבו. זאת אומרת, כמה אדם צריך לפחד מרבו, אפילו שרבו אוהב אותו, חס ושלום, אף פעם לא כועס עליו ולא צועק עליו, לא שום דבר, אלא אדרבה מסביר לו פנים. והגמרא אומרת, רבה שהיה בא ללמד, היה אומר מילתא דבדיחותא של התלמידים כדי שיקלטו, ואחר כך מתחיל להגיד שמועה, איזה תורה. אבל כשאדם לומד תורה, צריך לחשוב, הקדוש ברוך הוא עומד לפניי. צריך לחשוב, משה, אני כאילו לומד אצל משה רבנו, כי כל חכם וחכם שמלמד אותנו, זה משה רבנו שלנו, של עכשיו, של השעה הזאת, של היום הזה, של הדור הזה. ואז צריך לדבר, ללמוד לפניו, באימה, ביראה, ברדת ובזיעה. זה שהגמרא אומרת, שנאמר נוטפות מור עובר. כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו, אפילו הוא חכם, הוא בעצמו תלמיד הוא חכם, ויושב לפני רבו, ואין שפתותיו נוטפות מור, זאת אומרת שהוא שואל שאלה או שהוא מדבר, הוא לא עושה את זה באימה וביראה, השם ישמור, אומר תיכוונה. ולמה כל כך זה חמור? יש בספרי הראשונים דבר נורא. כתוב שהחכם שמלמד תורה לישראל הוקש כבודו לכבוד המקום. כבוד השם וכבוד החכם זה אותו דבר. מאוד מאוד חמור העניין הזה. מאיפה למדנו את זה? זה במסכת פסחים. מסכת פסחים, שם יש לנו כלל, כל גמין ועתין ריבוין, אחין ורקין מאותן. כל מקום שהתורה אומרת אח, באה למעט. לא הכל, חוץ ממשהו. או אם התורה אומרת רק, כמו אח אשר יאחל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. מקום שכתוב רק, רק יסמר לך ושמור נפשך, בא גם למעט. אבל אם התורה אומרת גם, באה לרבות, להוסיף עוד משהו. יש דרשה בזה, צריך לראות מה כתבו, או התלמוד, או ראשי, או המפרשים. או אמרו את, כמו כבד את אביך, לרבות אחיך הגדול. לרבות בעל אמך. וכן, כל מקום שכתוב את, בא לרבות. וכן גם בא לרבות. אבל אמר אח, אמר רק, בא למעט. מה אומרת? תניה, שמעון העמסוני, ואמרה לה נחמיה העמסוני, היה דורש כל עתים שבתורה. כל מקום שהתורה אומרת המילה את, היה דורש מה בא לרבות. כמו זכור את יום השבת לקדשו, כבד את אביך ואת אמך. כל מקום שכתוב את, מה זה? שמור את. כיוון שהגיע לפסוק, את השם אלוהיך תירא, באותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשבע, כתוב את השם. מה יש לרבות? מה אפשר לדמות לקדוש ברוך הוא? פסוק מפורש, ואל מי תדמיוני וישווה יאמר קדוש. פרש. די, לא דרש שמה. אמרו לו תלמידיו, רבנו, כל עתים שדרשת מה יהיה עליהם. עכשיו שאתה לא מפרש את העת הזה, את השם אלוהי חתירה, אני יודע שאתה מפחד. אז כל העתים שעד עכשיו לימדת אותנו, העת הזה בא לרבות זה וזה בא לרבות דין כזה, הכל יתבטל חס ושלום. מה יהיה עליהם? כלומר, אז תדרוש. מה אמר להם? הוא מפחד פה לדרוש. כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה. אני דרשתי, אז יש לי שכר, שאני חידשתי חידוש תורה. כמובן הוא לא דרש מעצמו, הוא דורש מרבותיו, אי אפשר, חכם לא יכול, אפילו גזירה שווה לדרוש, אם לא קיבל אותה מרבו. אז ככה, אקבל שכר על הפרישה, אני אפרוש קיץ. לפעמים יש, צריך לעשות מצווה, לפעמים אי אפשר לעשות את המצווה, כי יש דבר נוגד, אז אני מקבל שכר כאילו קיימתי. טוב, אז נשאר לו תקועים, לא יודעים מה העת הזה. אומרת הגמרא שם, עד שבא רבי עקיבא ולימד, בא רבי עקיבא עליו השלום, 40 שנה היה עם הארץ, 40 שנה למד תורה, נהיה בן 80 פלוס, והתחיל ללמד, מ-80 עד 120, ואמר, את השם אלוהיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. הוקש כבוד החכם, ואיזה חכם שלמד תורה לאחרים, הוקש כבודו לכבודו של הקדוש ברוך הוא. מאור מה שכותב הרב ראשית חוכמה, הרב אליהו דיווידה שעליו השלום. אתם יודעים שהיה איש קדוש ונורא, ותלמידו של הרמק. כתב ספר נורא והיום, הרב חידה כותב, מי שלומד את הספר הזה, הוא נכתב הספר הזה לפני 500 שנה, בצפת. מי שלומד את הספר הזה, בלי ספק שיתנוצץ בו רוח הקודש, ויהיה נלהב לעבודת השם. כותב הרב ראשית חוכמה בשער היראה פרק תתוון, מביא את הדרשה הזאת, את השם אלוהיך תירא, ואומר, למה הוקש כבודם לכבוד המקום? מפני שהחכם, אור הקדוש ברוך הוא, האור של הקדוש ברוך הוא שופע בו. האור של הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לראות את השכינה, לראות אור של השם, תראה את החכם. ומי שמכבד את החכם, מכבד את הקדוש ברוך הוא. מי שלא מכבד את החכם, לא מכבד את השם יתברך. מוסיף שם ואומר, ומכאן תלמד שאם ראית אדם שמכבד רשע, הרי כאילו כיבד את הקליפה ואת השטן בכבודו בעצמו. כן, האנשים זה דוגמה של למעלה. יש אנשים שהם קדושים וטהורים, דוגמה של השכינה. יש חס ושלום להפך, דוגמה של הקליפה. הוא ממשיך ואומר, כשיבוא ותראה חכם, תשמח בראייתו כמו שמתגלה לך שכינה. איך אנחנו שמחים בברכת הלבנה? מה אומרת? תראה לדבר רבי ישמעאל, אלמנה לא זכו בני ישראל להקביל פני אביהם שבשמיים פעם אחת בחודש דיין. כמה מעלות נאמרון ברכת הלבנה, שזה זה מצווה, גם לא מצווה מן התורה, זה מצווה מדרבנן, תקנת חכמים במסרת ברכות, הרואה לבנה בחידושה, באותם שבעה ימים, משבעה לחודש, אנחנו נוהגים משבעה, יש נוהגים משלושה ימים, יש משבעה לחודש, עד 15 לחודש, זה מברך, איזה שמחה גדולה. אומר, אדם רואה חכם, רואה ממש את השכינה, ולמה? אומר שהחכם רואה מה שאנחנו לא רואים, הרבה פעמים, הוא שואלים חכם איזו שאלה, הוא עונה תשובה, שהתשובה לא מתקבלת על השכל. זה נראה נוגד את מה שאנחנו אומרים. אומר, תדע, הוא יודע מה שאתה לא יודע. אל תחשוב שאתה מבין הכל. החכם מבין יותר ממך, מפני שהשכינה נמצאת אצלו. וכתוב גם על שכת שבת. שכת שבת, שוב רבה, הוא שאמר לנו, למעלה, למדנו עליו איך הוא היה מכבד את רב יוסף, לימד אותנו רבה איך מכבדים חכמים. הביא שלוש מדרגות בכבוד חכם. אמר רבה ככה, היימן דרחים רבנן, אבו לבנין רבנן. אדם שאוהב חכמים, זוכה מה השכר שהוא מקבל, יהיו לו בנים שהבנים שלו יהיו תלמידי חכמים. היימן דמוקיר רבנן, אדם שמכבד, זה כבר מדרגה יותר, זה לא רק אוהב. אוהב, זה אוהב בלב שלו, חזק וברוך, אתה אוהב בלב, מה ייתן ומה יוסיף? זה מענה, אבל זה לא לגמרי. זה לא רק בנים חכמים, הוא כבר גם מכבד אותם. מכבד אותם בכל מיני עניינים שהם של, של כבוד. כבוד, מורה וכדומה, מכבד אותם. זה זוכה דהבו לחתן ותה רבנן, הבנות שלו, ינסעו לבחורים שהם יהיו תלמידי חכמים. אחרי זה יש מעלה עוד יותר ממכבד שהיא דחיל רבנן, לפחד זה כבר, כלומר מה שאמרנו למעלה, זה אחד כמו רבה צריך להיות, פחד ומוכן שיקרע לו הרגל, יוצא לו דם מהרגל ששלא יפנה את הגב לרב. זה יראה כבר, זה מורה ממש, מורה רבך כמורה שמיים, זה מעלה הכי גדולה מהכל. הווה זהיר בגחלתן שלא תיקווה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת צרף בכל דבריהם כגחל האש. מי יכול לדעת מה זה כוח של תורה של חכם שיושב ומלמד תורה? זה הפלא ופלא, מחדש תורה. מן דדחיל רבנן, אי הוא גופרי וצרבה מרבנן, הוא עצמו יהיה תלמיד חכם. שכה הגמרא אומרת, טוב, אולי הוא לא כזה, אבל הכי הוא, הוא סתם איזה אדם מן השוק, לא יודע ללמוד, הוא כבר בגיל 60-70, תגידו, אתה תהיה חכם, איפה הוא יהיה חכם? חכם של מי הוא יהיה? אומר, להשתמען מילה כצרבה מרבנן, דבריו יתקבלו, דבריו ישמעו, כאילו היה תלמיד חכם. הרי מי שדבריו נשמעים, בידוע שהוא ירא שמיים. וכן תראו, כמה מעלה של, של חכם, של מי שמכבד חכם, כבר צריך להיזהר. הגמרא אומרת, שאוראה מה היה לו לאהרון הכהן. יש לנו יותר מאהרון הכהן. אהרון הכהן אהבו אותו ישראל יותר ממשה רבנו. למה? משה היה מלמד אותם תורה, היה מוכיח אותם. מדי פעם היה מוכיח אותם. כי זה היה תפקידו. אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום, והיה תמיד משכין שלום בין איש לרעהו. והוא היה מתפלל באדם, אז היו מכבדים אותו מאוד. והראיה, כשנפטר אהרון הכהן, 80,000 בחורים, אומרת הגמרא, שקראו להם אהרון חלוצי כתף, קראו את החולצות הגופיות לאות אבל, והלכו אחרי אהרונו. וכולם נולדו מזוגות שהם היו צריכים להתגרש. ואהרון הכהן השכין ביניהם שלום, והולידו אחר כך בנים, נקראו על שמו, קראו אותם על שמו אהרון. והגמרא אומרת, גדול מה שנאמר באהרון, מה שנאמר במשה. במשה כתוב, ויבכו בני ישראל את משה. הזכרים יצאו בלוויה שלו ובכו. למה הם ידעו? למדו אצלו תורה, ידעו מי זה משה. 30 יום היו בוכים על משה רבנו. ואילו אצל אהרון הכהן כתוב, ויבכו בני ישראל את אהרון, ויבכו כל בית ישראל. כל בית ישראל. בית ישראל זה כולל נשים, זה כולל ילדים, כולל טף, אפילו אלה שלא למדו תורה, נשים שפטורות מלימוד תורה, גם הם בכו עליו. למה? תראה מעלה של אהרון הכהן. ובכל זאת, שהיה מעשה אחד ויחיד, מעשה אחד ויחיד. ותדבר מרים ואהרון במשה. מה זה מרים ואהרון? מרים דיברה, אהרון שמע. זה הכל. ומה אמרו? לא זאת אישה כושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. אמרה מרים לאהרון, תראה זה לא בסדר, משה רבנו פירש מאשתו, מה זה מסכנה היא כמו גלמודה, היא בודדה, זה לא בסדר שככה עשה. והיא לא יודעת שהקדוש ברוך הוא הזהיר אותו, אמר לו שאל נעלך, נעליך, רמז לו שיפרוש מאשתו. ועוד הגמרא אומרת, למד מפסוק, אמר לו לך אמור להם, שובו לכם לאהוריכם, ואתה פה עמוד עמדי. אמר משה, גמרנו. פירושו, אני צריך לפרוש מהאישה. אשתו הייתה לבד באוהל שלה. והוא היה כל הזמן באוהל מועד. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, מפורש בפסוק, זה אף אחד לא יכול להכחיש. בכל זאת מרים כנראה, או שלא ידעה את זה, או שלטובת ציפורה, או לטובת משה, אמרה מה שאמרה. מיד מניה, אוי ואבוי, מי שקורא שם את הפרשה, מפחד, פחד אימים. הקדוש ברוך הוא קורא פתאום. מתי הוא לא קורא פתאום? לפעמים כנראה לפני שקורא, משמיע איזה צלצול, איזה פעמון. כאן, פתאום, צאו שלושתכם. הוא קורא למשה, אהרון ומרים. והוא צועק ומדבר עם אהרון ומרים. ומה מסיים שם? ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? הוא מתאר מי זה משה. לכן עבדי משה, לכל ביתי נאמן הוא פעל, פעל דבר בו ומראה ולא בחידות. בסוף הוא אומר, ומדוע לא יראתם? מה היה הטענה של הקדוש ברוך הוא? איך אתה מדבר על חכם? למה לא פחדת לדבר? ואז, ויפן אהרון אל מרים, והנה מרים מצורעת כשלג. יש אומרים שגם אהרון עצמו היה לשעה אחת, ברגע אחד, חוץ מכבודו. אז ואז, אנה תהיקמת, להתפלל עליה, ויצעק משה אל השם ויאמר. אז כמה חמור, מדוע לא יראתם נורא והיום? מי היום יכול להעיז? זה אהרון הכהן שהתכוון לטובה והוא לא דיבר, הוא רק שמע. אז ככה היה קיבל נזיפה כזאת. מה אנחנו נוכל לענות ליום הדין? זה חמור מאוד. יש זוהר הקדוש פרשת צו. בדף כפתת, אומר רבי שמעון שם דבר נורא. אומר רבי שמעון, הרבה חושבים שזה דרשה שהאחרונים המציאו. אבל זה רבי שמעון, דבר רבי שמעון. שם הוא אומר סוגיה שלמה. הוא אומר שהתלמיד חכם שלומד תורה, מדובר באחד, לא מדובר עסקן מפלגתי, או אני יודע איזה אחד שכל היום מסתובב. תלמיד חכם שאתה יודע שהוא אמיתי, יושב ולומד תורה כל היום, עוזר לציבור מה שעוזר, וכל זמנו קודש ללימוד תורה. זה דינו כדין שבת וכדין יום טוב. ככה אומר רבי שמעון בזוהר. הוא אומר, ממשיך משפח אותו, דף שלם. בסוף הוא אומר, מה נפקא מינה שהוא דינו כדין שבת? אומר רבי שמעון, כמו שבת, מי שמחלל את השבת, חייב סקילה. כך החכם הזה שלומד תורה בחול, שאצלו החול זה כמו שבת, מי שמחלל את כבודו, חייב סקילה. תארו לכם נורא והיום. ואחר כך ממשיך רבי שמעון ואומר, ודומה החכם ליום טוב, מה הדמיון של החכם ליום טוב? אומר, כמו שכתוב שכל המבזה את המועדות, מה זה מבזה את המועדות? רבותינו אמרו אפילו עובד בחול המועד, שהוא לא יפטרו אותו, לפעמים יש דברים שזה דבר עבד, או צורכי רבים, מותר. אבל אם לא יפטרו אותו, אסור לו לעבוד, שהוא עצמאי, מה הוא עובד בחול המועד? כל המבזה את המועדות, כאילו כופר בעיקר, שנאמר אני השם. כופר בעיקר. אף מי שמבזה תלמיד חכם כופר בעיקר. רבי שמעון אומר. רבי שמעון אומר. ואחר כך בזוהר פרשת נשא, זה הזוהר הידוע באדרה רבה. שאדרה רבה אנחנו קוראים אותה בליל שבועות. שם בדף קוף ממדלת קוראים שם התלמידים של רבי שמעון לרבי שמעון שבת. הרבה חשבו שזה איזה דרשה שהחכם נקרא שבת. אז הוא אומר, אתה יודע למה נקרא שבת? כיוון שהוא לא עובד. כמו שבת אנחנו מצווים לכבד אותה, כך את החכם צריכים לכבד. כמו שבת אנחנו לא עובדים, אז אנחנו צריכים לקנות, לתרוח בערב שבת לשבת, כך החכם אנחנו צריכים לדאוג לכל צרכם. כמו שבת שצריך להיזהר אפילו לא לדבר דבר חול בשבת, כך החכם צריך להיזהר לא לדבר עליו. ועוד 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 ועוד. ועוד, יש לנו דבר נורא והיום. פעמים מדברים, לא חלילה באתי לקטרג, באתי להתחזק היום קצת איתכם. כאילו צריך להיזהר בכבודם של גדולי הדור. פעמים מדברים על חכם גדול, כאילו היה חבר שלי, כאילו היה אדם מן השורה, כאילו אין שכינה שורה איתו, כאילו הוא לא יודע מה הוא עושה. וכל אחד דן אותו ושופט אותו ומצביע עליו ונותן לו ציונים, מי אתה ומה אתה. הרי אפילו בסנהדרין, אתם יודעים בסנהדרין חמור מאוד, היו יושבים הסנהדרין, 70 סנהדרין כגורן עגולה יושבים מסביב. איך היו יושבים? ראש סנהדרין היה יושב במרכז, הראש, בראש. לצד שמאלו היה יושב הכי קטן של הסנהדרין, מספר אחד. אחריו יותר גדול ממנו מספר שתיים, אחריו מספר שלוש. עד שבצד ימין, הרי זה כמו להבדיל פרסה, גורן עגולה. לצד ימינו היה יושב הגדול ביותר, הם היו יושבים לפי הגודל. אם אתם זוכרים, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל ככה היה פעם בישיבות אפילו, שיושבים ללמוד תורה, אנחנו ככה למדנו בתורת יוסף. כל שבוע היה מבחן שבועי, ביום ראשון היו יושבים התלמידים לפי הגודל שלהם, הידיעה שלהם בלימוד. איך שהרב קובע, ככה היה צריך מנצור בשמעון, היינו לומדים, התלמיד ראשון הכיתה, שאני אקרא ראשון באותו שבוע, שהוא ידע את כל הסוגיה ישר והפוך, יושב ראש הרב, וככה השאר, שיש להם חשק, כל הזמן יהיה מרץ ללמוד. ככה היה. ככה היה בכולם. דוגמת הסנהדרין. עכשיו, הגמרא מסכת סנהדרין מביאה שעכשיו מה יהיה, איך יהיה דור הבא של הסנהדרין, ואם חלילה היה נפטר אחד מהסנהדרין, או חולה, או משתתק ולא יכול לתפקד, אז צריך לשים לו מחליף. מאיפה מביאים מחליף? תראה אחד מבחוץ, הוא לא יודע איך, איך בכלל זה נראה סנהדרין בכלל. היו יושבים עוד שתי שורות חיצוניות מסביב. אלה מתמחים נקראים, עושים סטאז' מה שנקרא. אלה יושבים כל הזמן ורואים את הדיונים של הסנהדרין. וגם הם היו יושבים לפי גודל. וכשהיה מתפנה מקום מהסנהדרין, לא משנה מאיפה, כל היתר מתקדמים הלאה, עד שהיו מביאים הגדול שבשורה החיצונית, שורה מספר 2, מעבירים אותו קטן שורה מספר 1. כך היה סדר. כך זה היה. ועכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת, טוב, מה קורה שעולה נושא לפני הסנהדרין? הסנהדרין של 71 מדובר פה, שראש הסנהדרין יושב בראש וכל ה-70 סביבו, כמו משה ו-70 זקנים. היה יש איזה דיון, הצבעה, לצאת למלחמה או לא לצאת. מלחמה לא מחליטים במטה הכללי, או הראש ממשלה שאתה, אני יודע, ויסקי קם בלילה החליט לעשות מלחמה. זה לא ככה הולך. תראו מסכת ברכות, כתוב, היו שואלים נמלכים בבדין בסנהדרין, שואלים את המלך, אחר כך אביתר הכהן, אחר כך כהן גדול באורים ותומים, סנהדרין, ואחר כך מחליטים מה לעשות. עכשיו הוא היושבים לדון, מאיפה היו מתחילים? מתחילים מן הקטן. שואלים את הקטן מה דעתך, כן או לא, אתה בעד או נגד, אחר כך היותר גדול ממנו, בסוף את הגדול ביותר. שימו לב מה אומרת הגמרא שם. הגמרא שואלת למה? ככה זה כבוד, מתחילים מהקטן, תתחיל מהגדול. אומרת לא, מפני שאם אני אשאל את הגדול ופחות ממנו ירצה להגיד הפוך, יהיה אסור לו להגיד הפוך, כי הגדול כבר אמר, איך אני אגיד נגדו? אז שואלים קודם את הקטן, אחר כך היותר גדול, אחר כך היותר גדול, והיותר גדול, עד הגדול בכולם. ומאיפה למדנו את זה? פסוק. ועומד כתיב לא תענה על ריב, כתוב חסר, רש ב', אנחנו מנקדים, חירית. לא תענה על רב, אסור לך לדבר אחרי שגדול דיבר. אז זה סנהדרין, שזה התפקיד שלהם. אנחנו על אחת כמה וכמה. הרבה פעמים הגדול אמר, מה אכפת לי, זה אמר ככה וזה אמר ככה. הגדול אמר, אמר, מה אני מכניס את הראש שלי בתוך הריב הזה, בתוך המלחמה הזאת? ביורה דעה, סימן רש מבית, שם הלכות כבוד רבו, העתיק מרן את דברי הרמב״ם, מילה במילה. כל החולק על רבו כחולק על השכינה. כמו שאומר משה לקורח, מדוע תתעברו על דבר השם? זה דבר השם, שהם דיברו על משה רבנו, דיברו על הקדוש ברוך הוא. איפה ראינו? הם לא דיברו על הקדוש ברוך הוא, הם מדברים על משה. מדוע תתנסו על כעל השם? עכשיו מדוע דיברו כל חולק על רבו כחולק על השכינה? שואל השולחן ערוך, מה זה חולק על רבו? לא רק שהרב אמר אסור ובא שני אמר מותר, כמו שיש היום שואלים קטנים מחבלים קרמים בכל מיני הלכות. שואלים גדול אמר, אומר, אני לא נראה לי ככה, אני חולק עליו, חצוף. זה היה מיטה ברמינה. אלא מה זה חולק על רבו? שימו לב מה אומר השולחן ערוך, שקובע לו מדרש ויושב בישיבה ודורש הוא מלמד ורבו קיים. יש רב גדול נותן שיעור, הוא הולך פותח שיעור אחר ומלמד שם תורה. אם אתה מקבל ממנו רשות, משהו אחר. רבך שלח אותך, זה משהו אחר, הוא הרשה לך. אבל איזה חוצפה, איזה עזות מצח. צריך ומאיפה למדנו את זה? מגחזי, ככה אומרת הגמרא. גחזי אין לו חלק לעולם הבא. למדנו ארבעה הדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. אמר מרן, רב עובדיה יוסף, שזכר על טוב, סימנם א', ב', ג', ד'. א', אחיתופל. ב', בלעם. ג' גחזי, ד' דואג האדומי. גחזי, למה אין לו חלק לעולם הבא? אז הוא הלך אחרי נעמן, רץ אחריו, אמר לו שיש צריך כיכר כסף, באו ילדים, באו תלמידים אצל אדוני, הוא שיקר. טוב, היגש גחזי להוטפה, נגע בה בשונמית שקראנו בשבת, אז על זה אין לו חלק לעולם הבא? תגיד, שלח אותו לגיהנם. שישה חודשים, מעצר בית, מעצר זה, אני יודע, מעצר מנהלי תעשה לו, ותשלח אותו. לא, אומר, אין חלק העולם הבא, חלק על רבו. אחרי שהוא יצא, שאלישע אמר לו שצרעת נעמן תדבק בו, הלך הוא פתח ישיבה מול הישיבה של גחזי, ומלמד שם תורה. אנשים לתומם, לא יודעים, מסכנים אנשים לא מבינים, רואים, זה ישיבה וזה ישיבה, גם היום ככה יש. לא מבינים. הם לא מבינים שזה בשביל נגד, בשביל להילחם בו, בשביל להרגיז אותו. הוא עשה את זה בשביל להכעיס את אלישע. אז אנשים אמרו, אפשר? אלישע דורש, וגחזי פותח עוד ישיבה, והוא לא מקבל ממנו רשות, גם אנחנו נלמד אצל גחזי. מה יש גחזי? מאיפה הוא למד? למד מאלישע, זה התורה של אלישע. הכנסו אצלו, ואלישע היה לו מזרק מת נפש. איזו חוצפה, בלי רשות. אין לו חלק העולם הבא. עד היום מסכן גחזי לא נכנס לעולם הבא. בגלל הדבר הזה. זה נקרא חולק על רבו. כל שכן אם הוא אומר הפוך מה שהרב אומר. זה שיח חוצפה שיכולה להיות. אדם, זה הוא אומר, פתח ישיבה לבד, זה כבר נקרא חולק על רבו. אחר כך הרמב״ם אומר, וכל המתרעם על רבו כמתרעם על השכינה. הוא מתלונן נגדו. אפילו בינו לבין עצמו, הולך לבית, מתרעם על הרב. כאילו מתרעם על השכינה. וכל המהרהר אחרי רבו כמהרהר אחר השכינה. בליבו הוא אומר, למה הרב עשה ככה? הרב לא צודק. בליבו הוא לא הוציא מהפה, כאילו חשב על הקדוש ברוך הוא בשלום. אחר כך כל זה נכון, אז יש הרבה אומרים, טוב, זה ברבו מובהק. מה פירוש? הרי יש לנו כלל, כל הדינים שנאמרו ברב זה רב מובהק. זאת אומרת, רב שאני רוב תורתי למדתי ממנו. היום נדיר למצוא רב מובהק, יש, אבל לא מצוי כל כך, כיוון שאדם לומד לא מרב אחד, לומד מרב זה ומרב זה ומרב זה, הידיעות שלו הם כוללניות, אבל אינה חינמה. בעל בית שעובד, והוא למד גמרא, למד הלכה, ורוב הלימוד למד שיעור קבוע אצל חכם מסוים, אותו חכם יקרא רב מובהק, אבל אם אחר כך הוסיף עוד חוכמה בספרים אחרים, אז אין לזה דין רב מובהק. אז יבוא אדם ויאמר, טוב, לא רב מובהק, אבל מותר להחלוק, מותר לעשות עוד יותר, יש עוד קושיה יותר גדולה. הרמב״ם כתב שכל רב שהוא מופלה בדור, מה זה מופלה? מיוחד במינו בידיעת התורה, שהוא גדול מאוד בלימוד התורה, שכל דבר בתורה הוא יודע, וכל בני הדור או בני הדור צריכים אליו, זאת אומרת פונים אליו בשאלות ובעניינים כאלה גורליים, יש לו דין רב מובהק, חל עליו דין של רב מובהק. אז כמה זה חמור, רבותיי. יש הרוקח, עליו השלום, רבי אליעזר רוקח, היה איש קודש קודשים, היה מהראשונים, מלאך אמרו עליו היה, לא היה בשר ודם, היה מלאך. מי שקורא את ספרו הרוקח מפחיד. מה אין שם? הלכות, מוסר, הנהגות, עניינים רוחניים. כותב הרוקח, דע שמי שאין לו יראת שמיים, אין לו מה לחשוב להיכנס לעולם הבא לגן עדן. אין לו סיכוי בכלל, בכלל, בכלל. יראת השם. אז הוא אומר, טוב, עכשיו בני, ככה הוא אומר, בני, אלמד אותך מהם התנאים לזכות ליראת שמיים. הרי כולנו רוצים להיות בני העולם הבא. מי מאיתנו לא רוצה להיות בעולם הבא? גם אם מחר יבוא משיח, הוא לוקח אותנו לתוך גן עדן. אז שם יש, כל אחד צריך איזה כרטיס מגנטי, שער מגנטי, להיכנס לשם. צאו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. לא כל אחד יכניסו ברוך הבא, כל הבא ברוך הבא. בודקים אחד אחד. צריך תנאים, הוא מביא שבע תנאים. ואחר כך תנאי יותר מכולם. התנאי הראשון שיש לו כיבוד אב ואם. אין לו כיבוד אב ואם, אומר אסור לקרוא יראי שמיים. זה הראשון. השני, שחי בשלום עם הבריות. הוא לא איש מחלוקת. הוא לא איש ריב ומדון. וגם אם הוא מתקוטט, אז הוא מיד מתפייס אחרי זה וסולח, מחייך ומעביר המילותיו. חי בשלום עם הבריות. זה התנאי השני, ליראת השם. תנאי שלישי, שימו לב, שמוכיח, יש לו תוכחה. הוא רואה מישהו מבני ביתו נוהג דבר לא קשורה, הוא מעיר לו, אומר לו זה אסור. רואה שכנו, רואה חברו, עושה דבר שלא כדין, מוכיח אותו. בנועם שפתיים, לא צריך להוכיח בהתקפה, בערה, גסה, בעדינות. זה תנאי שלישי. תנאי רביעי שמזכה אחרים. הוא רוצה שגם אחרים ילמדו תורה, מושך אנשים אחרים לבית המדרש, מושך אנשים אחרים להניח תפילין ולשמור שבת ולקיים מצוות, מזכה את האחרים, זה תנאי רביעי. או תומך במוסדות, תומך במקומות שהם מפיצים תורה, זה נקרא מזכה אחרים. הנה כבר ארבעה תנאים. תנאי חמישי, אומר הרוקח, שכשיזכור איזה עוון, ושיגלה שהוא עשה איזה עבירה, יבכה על העוון. זה מראה שהוא ירא שמיים. שזה ציער אותו שהוא עשה עוון, והוא בוכה על זה. זה תנאי חמישי. הוא תנאי שישי של ירא שמיים, שכל יום מתפלל שהבנים שלי יהיו ירא שמיים. יש לו בנים ירא שמיים כבר, והם יושבים בישיבות, הם לומדים. והוא לא מפסיק, הוא בוכה עליהם כל יום. ריבונו של העולם, יהי רצון שלא יצאו שום בן מאיתנו בתקלה, לא יעשו מעשים לא טובים, שלא יכעיסו אותך, זה יום יום, זה מראה שהוא ירא שמיים. זה תנאי נוסף. ותנאי שביעי, שכשרואה מושב לצים, בורח משם. זאת אומרת, הוא רואה אנשים מדברים פוליטיקה, מדברים דברים בטלים, בורח, לא, יש הפוך, הוא רץ לשמוע, רץ לראות. משבוע שעבר הייתי נוסע באוטובוס, היה איזו התקהלות באיזה רחוב, היו שניים, שלושה, ראו התקהלות, רצו לאוטובוס, לאוטובוס, מה קרה? פותחים את החלון של האוטובוס, הוציאו את הראש החוץ, הסכנה, זה מסירות נפש כבר. לראות מה קרה בחוץ. אז אנשים התקהלו, מדברים ביניהם איזה משהו, אכפת לך מה הם דיבו. פותחו את החלונות, הוציאו את הראש בחוץ, כמעט מישהו עבר מכונית לערוף את ראשם, עד כדי כך. והוא הרב רוקח אומר, הפוך, אתה רואה מושב לצים, תברח. אלה כל אלה שבעת תנאים. שהם, שאדם יזהר שלא, שהם תנאים ליראת שמיים. אומר לו כך, ואחרי זה התנאי השמיני שהוא גדול מכולם, גדול מכולם, רבותיי, מי שהוא פוחד מתלמידי החכמים. זה התנאי יותר גדול מהכל. רבנו בהי עליו השלום כותב שיראת החכם היא ממש יראת השם. זאת אומרת שאדם מפחד מהחכם, מפחד מכבודו של החכם, זה נקרא יראת השם. זה כמה זה חמור, רבותיי, כמה צריך זהירות. יש רבנו יונה כותב, החרד על דבר השם, מי שחרד על דבר השם, שאכפת לו מדברי תורה, מכבד אותה, מכבד את לומדיה. גם הוא הביא מה שהבאתי לכם בהתחלה, באותה משנה שפתחנו, רבי יוסי אומר, כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריאות. גם רבנו יונה הסביר באותה שיטה שהלך בה הרמב״ם, שכבוד התורה זה שלושה דברים. כבוד המצוות שלה, שהוא מקיים אותם ולומד את התורה. שתיים, כבוד חכמיה. שלוש, כבוד הספרים, שנזהר בכבודם של הספרים. אומר, החרד על דבר השם ומכבדה ואת לומדיה, זה מאיפה תדע אם אדם ירא שמיים או לא? אומר, אני אתן לך סימן. אם הוא מדבר טוב כל היום על החכמים ועל האנשים הטובים, תדע זה איש צדיק, תתחבר איתו. ואם תראה אדם שרואה חכם או שומע על שמו של חכם או מישהו, מדבר עליו תמיד שרה, מדבר נגדו ודן אותו לחובה, ולוקח במעשיהם שאינם מכוונים. שימו לב איזה מילה הוא אמר, שאינם מכוונים. הוא אומר, כן, הוא גדול בתורה, אבל ההתנהגות שלו, ההשקפות שלו, הם לא בסדר בשבילי. הם לא תואמים את המציאות, הוא לא מעודכן, הוא לא, זה אינם מכוונים. מה זה לא מכוונים? הוא לא מעודכן, אין לו שיקול דעת. הוא מצדיק הרשעים בידוע שיש בו שמץ רשעות, ועליך לברוח ממנו. כותב רבי אברהם אזולאי עליו השלום, הוא הביא דברי רבנו יונה אלה. אומר, דע, מי שיש לו תמיד ביקורת על חכמים, תברח ממנו, כי בידוע האיש הזה נגוע בעריות. ואם אתה מכיר אותו כאיש קדוש שלא מתקרב לעריות, תדע שיש לו עדיין חטאת נעורים שהוא לא חזר בתשובה עליה. זה הסיבה שהוא מדבר על חכמים. תראו כמה צריך להיזהר, וזהיר בגחלתן, כמה צריך להיזהר. יש החפץ חיים עליו השלום, מי לנו גדול ממנו, דור לפנינו היה, כמה היה נזהר בשמירת הלשון, כמה ספרים כתב על שמירת הלשון. הוא עליו השלום כותב שאחת הטעויות הנוראות שיש לנו, בגללה אנחנו סובלים עדיין בגלות, שמדברים על חכמים, ואתה אומר לאדם, איך אתה מדבר על חכם? אז הוא אומר, מה יש? מה שאמרו שצריך לדבר על חכמים, זה בזמן המשנה, או בזמן התלמוד, שהחכמים היו יכולים מהחיות מתים, והיו עושים כל מיני ניסים ונפלאות. אבל היום בימינו, מה זה חכם? הוא למד כמה שנים תורה, והוא יודע תורה, כמוני כמוהו, ואני כמו והוא כמוני, אנחנו שנינו, יכול להיות שגם אחיו, הוא נולד אותו מבטן אחד, מותר לי להגיד הכל עליו, מותר לי הכל. פעם שמעתי אחד שדיבר פעם על חכם גדול, לפני זה החכם הוא כבר נפטר, אמרנו לו, יערן, איך אתה מדבר נגד חכם? אומר, מה, אני בישיבה ישבתי איתו על אותו ספסל. מתי זה היה? לפני 40 שנה. אז בגלל שלפני 40 שנה הוא יושב איתו על אותו ספסל, מותר לו לדבר עליו. אבל פטי שכמוהו, הרי תראה מה מייצא ממך ומה יצא ממנו. איפה אתה הגעת, איפה הוא הגיע. אז זה הטיפשות של הרבה אנשים. הוא חושב, אז כיוון שהוא, אני זוכר מתי שהוא נולד, הוא אומר. ישחר אומר, אני זוכר, הייתי בברית מילה שלו, אז מותר לי לדבר עליו. זאת אומרת, זו תפיסה מעוותת. אומר החפץ חיים, תדע, שלא רק על חכם, אפילו על מי שלומד תורה, אם אדם מדבר עליו ומבזה אותו, חייב נידוי. נידוי. זה לא מצטרף למניין, נידוי, עד שעשו לו עצרה. ואם דיבר על מורה הוראות, הוא לא מדבר על גדול הדור, אם דיבר על מורה הוראות, על אדם שלימד תורה, מלמד תורה לאחרים, הרי זה אפיקורוס, ואין לו חלק לעולם הבא. איבד את הכל. אז מה נשאר? מה אנחנו יכולים לעשות? המשנה באבות, הרי משנה באבות, סוף אבות, פרק ה' זה הפרק האחרון של אבות, פרק ו' זה ברעיתות שהוסיפו אחר כך מענת התורה. אבל אבות יהיה יקרה 5 פרקים. הפרק האחרון, פרק ה', מפורסם מאוד, 7 דברים בחכם, והיפוכם בגולם. תנאי ראשון של חכם, חכם אינו מדבר בפני מי שגדול ממנו בחוכמה ובמניין. אין לו, הוא לא יכול לדבר. יש לפניו חכם יושב שהוא גדול ממנו בחוכמה, יש לו ידע בתורה יותר, או גדול ממנו בשנים, אז יותר שנים למד ממנו תורה, זה למד רק 10 שנים, השני למד 12 שנה, או זה יודע נגיד 6 סדרים, וזה יודע רק 4 סדרים, הוא לא מדבר לפניו. למה? או שיש לו ידע יותר ממנו, או שרכש שנים, שנות לימוד, צבר שנות לימוד יותר ממנו. והיום בימינו, כל אחד, כל זר חותם, כל מי שיודע לדבר, או כל לבלב מבזה, חכמים, מפה, משם, לא בשביל, בשבילם, בשביל הדור הצעיר, מה הדור הצעיר לומד? איזה דוגמה אנחנו מהווים להם? ועוד אנחנו שותקים, אז כולם חושבים שזה מותר, שזה רק מנהג חסידות. אני אספר לכם מעשה, אבי עליו השלום היה נוסע כל שנה, לוקח את הציבור שלו, למעלה מ-100 איש, נוסעים לגליל. היה מקפיד לקחת אנשים עובדים, לא בני תורה. בני תורה אומר, אתה תלמד תורה, זה ביטול תורה, אתה תסע איתי, לא. כולם אנשים עובדים. אוקיי, אנשים עובדים, יש כאלה סוגרים את החנויות שלהם, יש כאלה לוקחים חופש מהעבודה, יש כל מיני מסירות נפש עצומה הייתה להם. והולכים איתו בשדות, בהרים, איפה, איזה, לא היה דרכים סלולות, לא זה, יונתן בן עוזאל, להגיע לשם מהכביש של צפת, זה היה לוקח שעתיים עד שהיו מגיעים לשם. ובדרך, אומר דברי תורה, מוסר, סליחות, היו שרים פיוטים, בקשות, מתפללים הקדוש ברוך הוא, מה לא היו עושים? אז ככה היו עושים. בסוף, הלילה האחרונה, ליל שישי, חמישי בלילה, זה ברבי שמעון, קבוע. פעם אחת היה ערב ראש חודש. הגענו לשם, אז כבר הוא היה מקפיד להגיע מוקדם. למה? שאנשים ינוחו, וכל הלילה יש ללמד תורה. לא מגיעים בעשר, יש הרבה היום עושים תיקון קראת. הוא מגיע בעשר, אוכל, עד שמתפלל ערבית, מתחיל, אחר כך ב-12 מדבר, נו, מה יש, איזה עוגות יש היום לאכול, איזה בורק הסבטה, בשעה אחד מתחיל את הלימוד, גומר בשעה שלוש, זה תיקון קראת, איזה תיקון קראת. ללמוד תורה מתחילת הלילה עד הסוף, בשבע בלילה מתחילים, גומרים בחמש, זה תיקון קראת. והיו לומדים, והיו מרוויחים לימוד תורה. טוב, כשהם לומדים, אז עכשיו לפני זה תפילת ערבית, ארוחת ערב עשו בשעה שש, שעה שבע, כולם עומדים על הרגליים, וידוי הגדול של יום הכיפורים. לא תתחילו ללמוד תורה, למה אולי מי יודע מי יש לו עוון. אם העוון הזה תבוא תלמד תורה, יבוא המקטרג ויגיד, זה לומד תורה, כתוב על הרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? האור החיים כותב שאם רשע בא עם העוונות שלו לומד תורה, לא רק שזה לא מועיל, זה מזיק יותר. החיצונים, הסתרה אחרה, מתפרנסים מזה. כדי שהוא לא עוזב את העוונות, כתוב יעזוב רשע דרכו, ואיש אבן מחשבותיו, וישוב אל אלוהיו. סור מרע ועשה טוב, זה עומד בדמעות שליש, כמו יום כיפור ויותר מיום כיפור. איזה בחיות, הווידוי, מילה במילה, כולם ביחד. קורא הלב היה. אחרי זה יושבים, מתחילים ללמוד. מתחילים ללמוד. שנה אחת ישבנו שם, היה עליו השלום, היה חכם יהודה צדקה עליו השלום. הוא צעיר ממנו. מורבי היה מבוגר ממנו לפחות בעשר שנים. והחמיד הצדקה היה מעריך אותו, מכבד אותו כבוד עצום. פעם ישב לידו באוטובוס, אני זוכר את זה כמו היום, אמר לו, באוטובוס אני ישבתי לידך, בעולם הבא אני אזכה לשבת לידך, בחמילים האלה אמר לו. המורבי כמובן הצטער מאוד מהמילים האלה, אבל זה מראה כמה היה מעריץ אותו. הגיע החמיד הצדקה, ידעתי כעת יהיה בעיה. ונגיע חמיד הצדקה עם כמה שלושה ארבעה בחורים איתו, וישב שם בצד. מורבי יושבים ללמוד, מחכים שהוא יסביר, לא מסביר, לא מדבר. אומר, תמשיכו לקרוא. תחילו לקרוא, אלה קוראים אדרה, אלה קוראים, אני יודע מה, משניות, גמרא, תחילו ללמוד. טוב, מחכים, בסוף אחרי שעה בא אחד, אומר לו, הרב, אנשים מחכים שתסביר. אומר, מה אתה, השתגעת? ולמה? אומר, יושב פה חכם ראש ישיבה, ואני אפתח את הפה ואבאר משהו? אסור לי לדבר, אני צריך להיות הלילה אילם. תראו איזה כבוד היה להם לחכמים, אפילו שהוא מבוגר ממנו. הוא היה חכם ראש ישיבה, אני אדבר בפניו? אומר, שכחת את המשנה באבות? חכם אינו מדבר לפני שגדול ממנו וחוכמה. טוב, הוא סובר שזה גדול ממנו. זה סובר שזה גדול ממנו. מחלוקת, מה נעשה אנחנו? בסוף עשו פשרה ביניהם, ישבו ביניהם, זה אמר משהו וזה אמר משהו, וככה העברנו את זה. אבל זה לא היה זה. אני רוצה לומר לכם, תראו כמה היה נזהר לכבודם של חכמים. הוא עליו השלום, אפילו שמורבי היה נוהג בהרבה הלכות, כמו בן איש חי, לפני שהוא ככה הורגל בחוץ לארץ, ולמד את והיה שמע את הבן איש חי, עד גיל 9, ראה את הבן איש חי כל שבת הולך לדרשה שלו. היה מזהיר אותנו מאוד מאוד בכבודו של מרן, הרב עובדיה יוסף, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. סיפר לי, זה אני מספר לכם מכלי ראשון, מעשה שהיה איתו, פה בשכונה הזאת. המעשה הזה לפני למעלה מ-50 שנה, אולי 60 שנה. שהם באו מחוץ לארץ, לפני 60 וכמה שנים, היה בית הכנסת ברחוב חגי שמש צדקה. סיפרתי לכם כמה פעמים, היה שם הגאון רבי צדקה חוצן, זכר צדיק לברכה, זה דודו של חכם יהודה צדקה. היה איש קנאי משהו פלא. הוא יצא נגד הציונים אז ונגד והקים לו קהילה של אנשים יראי שמיים שעשה אותם תלמידי חכמים מובהקים. מורבי היה מתפלל שם בבית הכנסת והיה משתתף איתם בשיעורים. מעלה מ-40 איש, חסידים ואנשי מעשה. היו חייבים לבוא כל יום ללמוד תורה אצל הרב 4 שעות. אין לו ללמוד 4 שעות. גמרא, הלכות, מוסר, הכל יחד. ביום, כל יום רגיל, בין מנחה לערבית, וזה לא קשור שעות, זה קיץ וחורף, זמן השקיעה. לפני השקיעה בחצי שעה נפלים מנחה, בין מנחה לערבית, היה עומד חכם צדקה חוצן, אחרי זמן הגיע הרב יעקב מוצפי מחוץ לארץ, אז הוא היה חזן שלו, קורא מוסר בבכייה, בוכה, בוכה. והם כולם בוכים, כל יום, בין מנחה לערבית. אחרי שגומרים לפתות, פלים ערבית. והם כל יום. והיו יושבים שם ללמוד איתו, מי היו לומדים שם? אבי היה שם, אביו של הרב עובדיה יוסף, בדל החיים. אביו, חכם יעקב, היה שם. אביו של חכם בן ציון אבא שאול, אנחנו הכרנו אותו, אליהו אבא שאול, עליו השלום. היה אביהם של משפחת של הרב תופיק, של ביתר, זה היה שם. אביו של הרב משה תופיק, חבר בדין העליון, גם כן היה שם. ועוד הרבה מאוד שכולם זכו, בניהם נהיו גזולי תורה, כולם. 40 תלמידי חכמים יושבים לומדים אצלו. עכשיו הגיע פסח, אמר להם, פסח, אנחנו נופה מצות ביחד, לא נסמוך על שום מצות, שום משגחה, שום זה, אלא מה שאנחנו נראה בעינינו. אמר להם, המשגיח יהיה מורבי עליו השלום. היה קפדן מאוד מאוד בענייני פסח, הכי קשה מהכל. אז טוב, לקחו איזה אופה אחד, לא אזכיר את שמו, היה פה גר בשכונה הזאת, לא רחוק מכאן, ידוע. הוא היה אומן גדול באפייה, בנה תנור, וכמה תנורים גם. ובערב פסח, בחצות היום בדיוק, יוצא 11:30, 20:12, מתחילים לאפות, לכל אחד 3 מצות, שיוכל באותו לילה, אלא הוא מספיק הזיתות, לא ולבנה ביתו, כדי שזה... טוב, מורבי משגיח, או, מה זה, היה מקפיד, בודק ציפורניים של זה, את המקל הזה, את הקרית שמדביקים בה, את זה היה כמו אשתנור היו עושים, תנורים, כמו אשתנור מדביקים אותם עם קריות, כל פעם צריך להחליף את הבד או את הכיסוי, היה סיפור שלם שם. אני לא זוכר, עוד לא נולדתי בעולם אז, זה מה שאבי סיפר לי. אמר לי אבי, תראה, פתאום, באמצע שהיו אופים, נכנס חכם עובדיה יוסף, השם יאריך ימיו בטוב, בדל החיים, היה בין 20-24, בין 20-24. נכנס איך שהיה רגיל להיכנס, לא מרגישים שהוא נכנס, הוא כל הזמן ספר בידו ולומד. ערב פסח, שעה 1-2 אחר הצהריים, הוא חיכה שבינתיים הם יפו קצת, הוא יבוא. אמר לי, ובכיסו היה 0.5 קילו קמח, קמח שמורה שהוא טחן, הביא לאפות. נכנס, ישב שם, שאל את האופה, האופה היה עצבני, כל הזמן רץ, מפה לשם, האופיה זה עבודה מאוד קשה. שאל את האופה, אני רוצה לאפות. אמר לו, צעק עליו האופה, היה כועס. עזוב אותי, לך מפה עכשיו, אתה לא רואה פה חכמים, הם אופים, אתה בתא עכשיו. הרב לא ענה שום מילה. הלך ישר לפינה, מורבי אומר, אני עקבתי אחריו. עכשיו הפינה, הוציא מכיסו השני, ספר שולחן ערוך. מורבי אומר, רציתי לראות מה הוא עושה. ספר שולחן ערוך, הלכות פסח, מרן. כתוב למטה רק באר היטב. שולחן ערוך למעלה, באר היטב, אותיות קטנות. מתחיל לקרוא, אומר, התפלאתי עליו 3 פליאות יש לי. אחד, איך אפשר ללמוד ברעש כזה בחצר הזאת כאן. זה דוחף מכאן, זה עם בצק, זה עם מים, זה עם קמח, זה עם מצה, זה עם זה צעקות, רעש, המולה. איך אפשר ללמוד? 2, איך הוא חשב לקח איתו ספר אפילו בערך פסח? זאת אומרת, הוא לומד ספר בשבתות וחגים ובימי החול, ודאי הוא לומד. החידוש הוא שבערב פסח אין לך יום בשנה שיש בו כל כך עבודה כמו ערב פסח, ושבל לומד. זאת ועוד, הוא לומד גם שולחן ערוך מרן, הרי את מרן הוא יודע בעל פה כבר. אומר, אני מכיר אותו שהוא גאון. מה אתה חוזר על מה שאתה יודע כבר? למד את זה אולי 500 פעם, לומד את זה עוד פעם, 501. אמר, באותה שעה אמרתי, זה יהיה גדול הדור. אחד שלומד בערב פסח בתוך אפיית מצות, מוסר נפשו על התורה, זה יהיה גדול הדור. תדעו, זה שמענו מחכמים, שפעם ראו אותו. בעיר העתיקה, אנחנו למדנו בתורת יוסף, כל הרבנים שלימדו אותנו היו חברים שלו, היה בעיר העתיקה, הוא היה בא משכונת הבוחרים, או אחר כך גרו ביגיע הכפיים, עד העיר העתיקה. היה בא בלי נעליים סמרטוטים קשורים לרגליו. שאלו אותו מה זה, התברר שהיה לו איזה אח. אמר לו, מה איתך, אני מרוד, מתי תתפרנס? תפסיק ללכת, זה היה גונב לו את הנעליים, הוא היה מוצא נעלי בית, מוצא משהו, לובש במקום זה. פעם אחת מעשה בלילה, שהרב הלך לישון, הכניס לו מילה בטון בתוך הנעליים שלו. קם בבוקר, זה נהיה אבן, לא יכול ללבוש, אבל הוא לא יוותר על הלימוד, לקח, מצא איזה סמרטוט, קשר על הרגל הזאת, סמרטוט קשר על הרגל השנייה, הלך לעיר העתיקה ללמוד תורה. אין דבר בעולם שמפריע לו, זה מסירות נפש, הלימוד תורה, פלא ופלא. זה דבר שאי אפשר להבין בשכל. זה מובן. עכשיו בעוונותינו הרבים, איזה דור הגענו. כתוב בעקבתה דמשיחה חוצפה ישגה, אבל חוצפה כזאת לא שמענו. שיקומו אנשים בני בליעל ידברו על גדול הדור, איך יכול להיות? מסכת חגיגה, הגמרא אומרת, 18 כללות כלל ישעיה, חס ושלום, לא עלינו ולא עליכם, על הגויים שיהיה. 18 כללות, מרוב שראה אותם עובדים עבודה זרה, היה מוכיח אותם לא שומעים. ולא התקרר עד דעתו, עד שאמר להם כללה הכי קשה מכולם, ומה היא? ירהבו הנער בזקן והנכלה בנכבד. זה מתקיים היום בימינו. כל זו מצורע, כל איזה צעיר, כל אחד מוציא קרוז נגדו, כותב עליו, פוסק נגדו, מי אתה ומה אתה? איש ש60 שנה הוא מרביץ תורה, לא לומד תורה, לומד תורה זה כל ימי חייו. 60 שנה, אתם יודעים מה זה? 60 שנה מרביץ תורה. יהיה לו עוד 60 ועוד 60, עוד 100, יהיה עד 180 גם, עד בעת המשיח. 60 שנה מרביץ תורה, כל אחד יבוא יפתח את הפה, צריך זהירות, זהירות גדולה מאוד. הגדלות שלו בתורה, זה לא אני אומר, גדולי הדור שלפני אמרו, 500 שנה לא היה אדם גדול כמוהו בתורה. אני בדקתי פעם ספרו יביע עומר. יביע עומר שלו 8 חלקים. כך כל חלק, לפחות יש 150 סימנים שם, 150 שאלות, תשובות. כל תשובה יש ממוצע 500 מראה מקומות. זאת אומרת 500 ספרים הוא פתח. והרב שפותח פותח, מדקדק מדקדק, לשונו לשון הזהב, הוא נזהר בניסוח בדיוק, איך? מי יכול לספור את זה? כמה חיבורים חיבר? חזון עובדיה, איזה ספרים? כל אלה שמדברים עליו, תכתבו מעשר מן המעשר מה שהוא כותב. חזון עובדיה, יחווה דעת, לוויית חן, כל הספרים. יש לו ספר יותר מכולם שהיללו את זה כל חכמי ישראל, תהרת הבית על הלכות נידה, שני כרכים. איזה עמקות, איזה גאוניות, איזה דברים, מאור ישראל, יביע עומר, כל סיני בזמנו. אני זוכר את ההפצת תורה שלו, אתם יודעים מה היה לפני 40 שנה, בתור ילד אני זוכר בירושלים. בעוונותינו הרבים, כל בית הכנסת בירושלים, כמעט כל בית כנסת, חוץ אולי משמש צדקה. אבל זה היה בכל בתי הכנסת. קריאת התורה לא היה קריאת התורה. מה היה בקריאת התורה? זה 30-40 בחורים יושבים, מתחילים לדבר כדורגל. מה אתה אומר על חודרו? והוא אומר לו, תראו, סטלמח. הוא אומר לו, לא, גלאזר. הוא אומר לו, זה. כל היום זה היה אלילים של כולם. היו את התמונות שלהם, היו שמים בכיס כקמיע. קמיע זה היה. זה אנשים שהם מתפללים. וביום שבת, בעוונותינו הרבים, אנחנו זוכרים אותם. כולם מאות אנשים, יהודים, יקרים שלנו. היו גומרים את התפילה ומשתדלים לגמור מהר את הכנסת, בתשע כולם כבר היו הולכים. אוכלים חמין, יאללה, חבית חבית חטיף אל הבריך, ורצים כולם בהמוניהם למשחקי הכתורגל. יהודים מראה שמיים היו הולכים. קוראים כרטיסים מיום שישי, ואומר, אני לא קורא את הכרטיס, אני מחזיק והמבקר מושך, אז זה מותר, כלאחר יד. הם כל מיני זה. ומי הציל את כל זה? מי? חשבנו שכבר די, לא נשאר מעם ישראל כלום. מי הציל? מרן. אני זוכר, הייתי ילד עם בנו חכם יעקב, אנחנו אותו גיל. היינו הולכים אחריו, לא היינו משיגים אותו. אמרתי לכם פעם, ספרנו בשבת, משבת בבוקר, עד מוצאי שבת, 12 שיעורי תורה. בכל השכונה הזאת והשכונות האחרות. היה רץ ומקטט רגליו ומלמד תורה. חושבים שכבוד בא לבד. בפורים כל אחד יכול להתחפש להיות כמו הרב עובדיה, אבל לראות לך כל השנה תהיה כמו. תמסור את נפשך על התורה, כל המקיים תורה מעוני סופו לקיימה מעושר. אתם יודעים מה זה הפצת תורה? אפשר להבין מה זה? הגמרא במסרת כתובות בדף קוף וב, הגמרא שם מהללת את אלישע הנביא. אלישע הנביא, הגמרא אומרת בפגרה שהיו יוצאים התלמידים לחופש, הולכים הביתה, עבור פי שלהו היו נשארים בבית המדרש אצל אלישע 2,200 איש. מאיפה למדנו את זה? מה עשה זה לפני 100 איש? הוא הביא כל כיכר ל-100 איש, 22 כיכרות לחם הוא הביא לו בשנת הרעב ל-100 איש, אז כל כיכר 100 איש, אז מפה למדנו ש 2,200 איש היו לו לאלישע. 12 כיכרות היה, 2,200 איש. טוב, זה אלישע. הגמרא אומר, טוב, אחרי זה בא אחריו רב. רב היה רק 1,200. רב היה 1,200. הדורות הולכים ומתמעטים. אחרי רב, נפטר רב, בא רב הונה, רב הונה היה דורש, שהיה מסיים, היו נשארים אצלו 800 תלמידים. אז הוא אומר, תראה איך ירדו, אצל רב היה 1,200, אצלי ירד ל-800. אחריו בא רבה, רבה זה רבם של אביה ורבה, חברו של רב יוסף. אצל רבה היה רק 400 איש. והיה אומר, ענן יתמי ענן, אנחנו יתומים. למה? רק 400, איפה? 800, 1,200. אחרי זה בא אביה אחרי רבה, היו נשארים אצלו 200 איש. אמרו לו, אביה, מה אתה אומר? אמר, ענן יתמי די יתמי. הרב שלי היה יתום, אני יתום של היתום. אמר לי פעם הרב שיחיה לאורך ימים, תדעו, יש לנו עוד גדול בדור, הרב שלום משש, השם יאריך ימיו. ישיש, גדול מאוד בתורה. ואיש בעל מידות אפלה ופלה, זכתה ירושלים שהוא הרב שלה. אמר לי פעם במילים האלה, אמר לי בן ציון, אין הדור שלנו דור יתום, אין הדור שרבי עובדיה חי בתוכו דור יתום. זה אמת. מי עשה 500,000 בעלי תשובה? בזכות מי? אם לא בזכות הרב. איפה יש היום, אתם יודעים מה זה הלוויין הזה, שבכל העולם כולו, כל העולם כולו, יושבים ושומעים דברי תורה. זה תוצאה של המסירות נפש שהיה לו. אמר פעם הגאון הרב וייס עליו השלום, גדול חכמי אשכנז בירושלים, ראש הרבנים של ירושלים, נפטר לפני כ-10 שנים, הרב יצחק יעקב וייס, זכותו תגן עלינו, בעל שאלות ותשובות מנחת יצחק, גאון עצום בתורה, אמר, אם פעם יבואו אליי ויקחו ממני את כל הספרים שלי, על כולם אני אבטר, חוץ מספר אחד שלא אבטר עליו, והוא ספר יביע עומר, מפני שכל התורה כולה יש בספר הזה. ואומר לכם את האמת, זה הפלא ופלא. הרבה פעמים אני קורא יביע עומר ואני חושב, אם הייתי ליד הרב הייתי אומר לו, יש זוהר ככה אומר. אחרי 3 שורות הרב מביא את הזוהר הזה. אבל יש הרמק, הקשה את הקושייה הזאת. אחרי 2 שורות הביא את הרמק. כל רז להניס לה, וכל סתום לא עממו, אין דבר נעלם ממנו. הפלא ופלא. הוא בעצמו סיפר לי כמה פעמים, שהוא כותב תשובות. הוא בא לערוך אותם פעם שנייה ושלישית, הוא בודק. אומר, אני קורע את התשובה הקודמת, אני רואה שזה לא היה מדויק, קורע את זה. זאת אומרת, כמה מדייק הרב במה שכותב. אתם יודעים מה זה? אדם משקיע עבודה ללכת לבטל, מישהו אחר יגיד, מה אני כתבתי זה אמת, מתעקש על מה שהוא אומר. בחודש אלול לבד, חודש אלול תיקחו אותו, 160 מקומות הרב מופיע. 160, אתם יודעים מה זה? איפה יש דבר כזה? אמר לנו פעם אחת ראש הישיבה עליו השלום רבי עזרא עטיה זכר צדיק לברכה, הוא סיפר לנו, אמר הרב היה בן 12 שנה שנכנס לישיבה, בן 12 היה, אמר ותוך שנתיים ידענו זה יהיה גדול הדור. היו השקידה שלו פלא ופלא, היה שוכח לאכול. אני אומר לכם שוכח לאכול, זה אני ראיתי פעם בעצמי. פעם היה איזו אסיפה של רבנים בעיני כשרות אצלו בבית. הזמינו אותנו לשעה 4, עד שנכנסנו היה 4:30. הרב קם, ועוד לא הגיע, התעכב. התברר שאותו, שהוא לא אכל בכלל. מה קורה? פלל שחרית, גמר שחרית, הכינו לו ארוחת בוקר, אמר כן, כן, אני אוכל. הם הלכו לעבודה, כל אחד הלך לעסקים שלו. הרב ישב, יש לו איזו תשובה דחופה, בינתיים נכנסו אנשים דחוף, דיבר איתם, אחר ישב ללמוד, שכח לאכול. צהריים, הכינו לו אוכל עוד פעם, בא זה שמונה על האוכל, הכינו אוכל, ארוחת צהריים. הרב לא שם לב, לא אכל. זה יום, יום קורה, תדעו. גמר, נהיה עייף, אבל אולי ישן בלילה, אולי שעתיים, הלך לישון. בשלוש, שלוש ורבע, הלך לישון. בארבע קם, באו בני הבית, בבונו של העולם, הרב לא טעם היום כלום, צום! הכריח אותו, אמר, טוב, מחכים לי, אני שומע שהוא אומר, מחכים לי החכמים, אומר לו, לא, תאכל, לא, תאכל. טועם עוד משהו, וזה כמעט יום יום. שוכח לאכול. היה בישיבה, היו מספרים, היו מביאים לו אוכל, מכריחים אותו לאכול, שוכח מרוב השקידה שלו, אפלה ופלה. אמר ראש הישיבה רבי עזרא, תדעו, אם לא קמה ישיבת פורת יוסף, רק בשביל שיצא רבי עובדיה יוסף מתוכה, דיינו. עוד יודעים, הישיבה הזאת, כמה גדולים הוציאה? כל חכמי הדור שעבר ושל היום, דורי דורות, משנת תפרש פבב עד היום, אפשר לעשות סקר, פעם עשיתי חשבון, למעלה מ10,000 תלמידי חכמים יצאו מהישיבה הזאת. זו הישיבה בזכותו של רבי יוסף חיים. המעשה היה, היה יהודי אחד בהודו שלא היה לו בנים, היה לו רק בת אחת. יוסף אברהם שלום, כך היה שמו. הוא היה סוחר בקלקוטה, בהודו. הוא הלך לבן איש חי, אמר לו, אני רוצה לעשות משהו שיהיה לי הנצחה ויהיה לי נחת רוח, ושאתה אחראי שיש לי חלק לעולם הבא. אמר לו, אני אגיד לך, תיסע לירושלים, תחפש מגרש, מה שקרוב לכותל המערבי, יהיה שם ישיבה. וילמדו שם גם פשעת, גם קבלה. זה שמעתי מפי של חכם יהושע שרבני, מספר לכם כלי ראשון, הוא היה תלמידו של הבן איש חי. אז הוא ככה היה, נסע, בא לפה, בחיי הבן איש חי, זה היה בשנת תפרש סמכבר. עד שמצא את המגרש הזה, קנה אותו, בדיוק נפטר הבן איש חי, תפרש סמכתת, תפרש עין, פרצה מלחמת העולם הראשונה. ואז נתקע המגרש הזה 8 שנים. אחר כך לא היה כסף, היה צריך להביא כסף, לקח עוד 10 שנים עד שבנו את הבניין. בינתיים, אחרי זה מרן כבר נולד, הוא נולד בבגדד, עלה לארץ, בגיל 12 נכנס הישיבה. אמר רבי עזרא עתיה, עכשיו הבנתי למה נפתחה הישיבה והתעכבה בשבילו. שיצא הגאון הזה, שהוא יאיר את העולם כולו. זו יש לי עדות שאני יודע אותה אישית, בשנת תפשין י"ב, פסח תפשין י"ב. זאת אומרת, יש כבר 47 שנים. בפסח. אז הוא הוציא את ספרו חזון עובדיה. היו אצלו בחג שני גדולי הדור. הרב עזרא עתיה, זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה, ראש חכמי ירושלים, ראש חכמי ישראל בכלל. והשני, הרב אפרים כהן, ראש חכמי הקבלה. זה בנו, חכם שלום כהן, זה בנו, ראש ישיבת פורת יוסף. הוא הצטער מאוד עד שנולד לו הבן הזה. היו לו במינה, נולדים לו בנים ונפטרים, אז זה קרא אותו על שם הרשש. רשש בא אליו בחלום, אמר לו, תקרא את בני על שמך והתקיים, וככה היה. נולד, קרא לו חכם שלום על שם הרשש. הוא, רבי אפרים כהן, ורבי עזרא עתיה נכנסו אצלו, ביקרו אותו, והוא אמר, מי אני? אני צעיר לימים. היה בן 20 ומשהו. אמרו לו, תדע לך, היום ביקרנו את האיש שיהיה גדול ישראל בדור הבא. ראו הכל בעיניהם, עיני בדולח, ראו את האמת. אני זוכר ישיבת פורת יוסף. אני נכנסתי לישיבה בגיל 10, לישיבת פורת יוסף. היו גומרים את הלימודים בשעה 17:00. כולם. והיו לומדים שם מהזקנים עד הצעירים. ארוחת צהריים היינו אוכלים בארוחת בחדר האוכל למטה. 300 איש. 100 זקנים, זקנים בני 100 עם ילדים בגיל 10. עושים זימון ביחד, אוכלים ביחד, הכרנו את כל החכמים. חכם יצחק כדורי, היינו יושבים איתו ככה, כל ארוחת צהריים, מעשיות ושאלות והכל, ועוד, ויבדל החיים הוא, והיו עוד חכמים שנפטרו כבר כולם לחיי העולם הבא. היינו יושבים ביחד. הוא, אחרי זה ממשיכים ללמוד, גומרים את האוכל, עולים לומדים, עד שעה 5. 5, כל אחד הולך לביתו. למה? נשאר ככה מהעיר העתיקה. הרב היה אז דיין בפתח תקווה. איזה שנתיים דיין בפתח תקווה. בשנת תפשין י' ח' העבירו אותו מפתח תקווה לירושלים, דיין בירושלים. בא, אחרי הצהריים פורת יוסף, שעה 5 אתם הולכים. אז פתח ישיבת ערב. וכל תלמיד שהיה בא, 5 לירות. אתם יודעים מה זה 5 לירות? זה אפשר לחיות בזה שבועיים. אדם נשוי, בחור, הוא יכול לעשות חסכונות. אחרי זה בא לישיבה, אמר, מה זה הולכים בשעה כזאת? ומה נעשה? אמר, קים בית הוראה, בית הוראה, כל האברכים ילמדו אבן העזר. על פה ילמדו את זה כמו שצריך, יהיו דיינים, וככה עשה. בשנתיים עשה את כולם גאונים. היום כל הדיינים שאתם רואים בארץ, הזקנים, אלה היו תלמידיו, זה אני מספר לכם שאנחנו ראיתי בעיניים. כל הדיינים שיש לנו היום פה בארץ, ורבני קהילות בחוץ לארץ, אלה כולם למדו בפורת יוסף באותם שנים אצל הרב. והוא לא גדול מהם בכמה שנים בודדות. חכם שלום כהן למד אצלו בפורת יוסף פה. כל גדולי הדור שאתם רואים היום בימינו שחוק תורה לומדים מפיהם, הם כולם תלמידיו. אז אמר עליו רבי עזרא עטייה, השמש, אז היו כאלה שחולקים עליו, הוא היה צעיר, הוא אומר הלכות, נועז מאוד היה הרב. ויכוח על דוד שמש, אמר זה מותר. פלטה בשבת, הרבה אסרו אותה, הוא אמר זה מותר. מקרר, איך מותר מקרר בשבת? היה שהרבה אסרו. הוא פסק שבשעה שהמקרר פועל, תפתח אותו. היום מי שואל את השאלה הזאת? אמר רבי עזרא עטייה, מה אתם חולקים עליו? אמר השמש זרחה, אפשר לחסות אותה בקברה? מה תעשה? היא זרחה, זה השמש. אז תארו לכם, כזה גדול, גדול בישראל יש לנו. כמה אנחנו צריכים להיזהר בכבודו, כמה צריכים לעשות את רצונו. היה, חמיד הצדקה היה אומר לי, תדע, כל מחשבותיו של הרב, זה רק לטובת עם ישראל. וזה אמת לאמיתה, תדעו. אני גם כן מכיר אותו אישית, כל עניין, עניין פרטי, עניין, הרב בוכה ששומע מישהו בצער. הרב בוכה ששומע שזה ילד לא בתלמוד תורה. בוכה ששומע, בברוך השם, תראו בשמיים, הראו לו איזה פירות יש היום. אתם יודעים מה יש בכל הארץ? אשקלון, אני זוכר אותה לפני 10 שנים, 12 שנה, פעם הלכתי לתת שם שיעור. איפה? מי היה שומע תורה? היום יש שם תלמוד תורה שהרב פתח. כן ירבו, כן ירבו, 1,200 ילדים תינוקות של בית רבן. אתם יודעים מה זה? חצר ענקית, מבנים ומבנים ועוד צריפים. מי היה מאמין? אני באתי לראות את זה, אני לא מאמין מה אני רואה בעיניים. וככה זה בכל הארץ. מה עשה הרב עם מהפכה כזאת? זה לא יתואר. רואים שבשמיים שלחו אותו לכאן, בבסלי עליו השלום, היה אומר, בשמיים הכריזו שההלכה כמותו. מי יכול לחלוק עליו? יש שמקנאים בו, מה לעשות? כתב הרב חידה, כל מי ששמו יוסף, מקנאים בו. והוא שמו הפרטי גם יוסף, תדעו, למה קראו לו? עובדיה, זה היה רבו של רבי יוסף חיים. החם עבדאללה סומך, בעל הזבחי צדק. אביו קרא לו שתי שמות, שם אחד על שם הזבחי צדק, הרב עבדאללה סומך, עבדאללה עובדיה. השם השני על שם הבן איש חי, יוסף חיים. זה שתי שמות יש לו, לא שם משפחה. עובדיה, יוסף, שתי שמותיו הפרטיים. כתוב, מי ששמו יוסף, מקנאים בו. יוסף, גמטריה, קנאה, כך אומר הרב חידה. הוא ראה את זה על בשרו, למה גם הוא הרב חידה היה שמו יוסף. חידה, ראשי תיבות, חיים, יוסף, דוד, אזולאי. היה חולה, הוסיפו לו חיים. אמרו שמו העיקרי יוסף. תראה, ספרו העיקרי של ההלכות, ברכי יוסף. אמרו על הרב חידה, מי יוסף עד יוסף, לא קם כיוסף. מי מרן רבי יוסף קרו עד הרב חידה, לא קם כיוסף. אנחנו גם כן, מי יוסף עד יוסף, לא קם כיוסף שלנו, יש לנו יוסף שלנו. תארו לכם כל זה, אז כתוב, ויקנאו את יוסף, וימררו ורובו, ויסתמו בעלי חיצים, יש לו חסר, מתחלפים כל פעם, אלה שמבזים ומדברים. אבל קושטה כאה, האמת נמצאת ומגינה עלינו מראה. היה הרב מרדכי שרעבי עליו השלום, שהשבוע ההילולה שלו עליו השלום, היום הזה אמר עליו, תדעו שחסו עלינו בשמיים ושלחו אותו בדור הזה. וזה אמת לאמיתה, אנחנו רואים שכל הצדיקים מה שאמרו, ידעו מה שאמרו. אם לא היה לנו אותו היום, מי היה? אנשים ככה חוזרים בתשובה? אתה רואה, הרב מופיע באיזה מקום, כולם מקבלים אימה ויראה. מאיפה בפחד הזה? זה מה שלמדנו, הוא השכינה בעצמו. הגמרא אומרת, רבנו יונה אומר, שחכם, אתה מכבד חכם, אתה מכבד את השכינה. לכן השם יתברך נתפלל לקדוש ברוך הוא שיתמיד בריאותו ויחזק אותו ויעלה מעלה מעלה ויזכה בקרוב להוביל אותנו לקראת מלך המשיח במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.